אנחנו בקטע השני. עניין מה שהיה הנס בדרך זה, להיות שמן הלילה אחד ולעשות בו נס, מסתבר שמה שהעסיקה אותו היא השאלה שבכמה אנפין כבר הוזכרה. העובדה שבעל הניסים לא נזכר אולי ברמז קל כל הסיפור של הנרות. אנחנו יודעים, יודעים גם מההיסטוריה, יודעים גם מהגמרא, יודעים גם מספרי חשמונאים למיניהם, על הקרבות הקשים ועל כל התופעות שלא כדרך הטבע, של ניצחונות צבאיים לא צפויים, אימפריה גדולה, כאן אפילו לא הייתה מסגרת ממלכתית, אלא מדינה, בשלב הראשון, אבל כל פנים בשלבים הראשונים, לא מדינת יהודה נלחמה במסגרת היוונית, אלא קבוצה של פרטיזנים. פרטיזנים באיזה כפר נידח, מהלך בוודאי כמה שעות טובות מירושלים, זה אנחנו יודעים מהגמרא בפסחים, לגבי מהלך חצי היום, מי שנמצא מן המודיעין וחוצה, אז הוא פטור מלהביא את הפסח, כי הוא צריך למעלה מ-5-6 שעות ללכת ברגל ממודיעין עד ירושלים. אז קבוצת פרטיזנים כמעט בצורה בלתי מתוכננת הניגה את הקרבות הללו. אז היו דברים ממש שלא כדרך הטבע. אז למה המוקד ולמה הדבר הנמרץ ביותר, מה שנשאר לנו באופן מעשי, זה היסוד של פח השמן? אמנם הניסוח הוא לא רק זה, אבל מה שהיה הנס, זאת אומרת, מה שהיה הנס שנשאר, אותו נס שאותו אנחנו חוגגים, להודיע. ואז הוא אמר הבנה בדבר הזה. נקודת המוקד, היסוד הדומיננטי בכל הסיפור, להודיע כי לעולם נשאר נקודה אחת בנפשות בני ישראל אשר על זה יכולים להיות נושב השם יתברך. פח השמן הזה הוא יש לו גם ביטוי אנושי. פח השמן הוא טבעי, פח השמן הוא דומם, פח השמן הוא מאותם פחיות שהיו בוודאי בתעשיית השמן למקדש אורחים. אגב, לאחרונה נדמה לי שבסביבת מודיעין של היום, יש פה חקירות מעניינות מאוד, אני חושב שאם היו יודעים את זה בזמן שערכו את לוח הזמנים, אולי היו מציעים לעשות טיול לבית הבד שנמצא בחפירות מודיעין עילית, ובאמצע בית הבד, זאת אומרת, יש שם מתקנים, רמזים למתקנים של אגירת הזיתים, ואחר כך קורת בית הבד, יש שם גם מקווה. יש מקוואות בבתים פרטיים, כאן במוזיאון הרודיאני. היהודים עשירים ירשו לעצמם שיהיה להם מקווה, הם לא יצטרו לסמוך על שולחן אחרים. יש הבדל בצורת המבנה, מקווה שהיא ציבורית, מקווה שהיא פרטית. אבל מה עושים מקוואות בתוך האגת הזאת של השמנים? הם הדברים. הם דאגו שהשמן יהיה טהור. ואם מישהו נטמע, אז מה הוא ילך, אחד מהפועלים קדימה, מי יטבול וצא וגמרנו, כדי שאפשר יהיה להמשיך לעבוד. אז זאת אומרת שדאגו שיהיה נקודה אחת טהורה. למה הנקודה הזאת? מה שבדומן, מה שקשור לשמן, שהוא איזה נקודה אחת שממנה בא התפשטות, זה גם קורה, אנחנו ראינו שדן בקטע שקראנו אתמול, הוא דן על הקבלה בין מה שמתרחש בנפש האדם, בנפש האיש מישראל, לבין מה שמתרחש בזמן, או מה שמתרחש בממדים אחרים שאתה מכיר. אז הוא אומר, מכאן אתה למד שיש נקודה אחת, והנקודה הזאת עשויה לחולל מהפך בכל, על הדרך, אני מביא רק על הדרך, מה שכתוב גם כן בשמן, אבל בזיקה אחרת. כשאלישה שואלת אשת הנביא, חזל אמרו, זה הייתה אשתו של עובדיה, היש לך משהו בבית? הסבירו שם חזל הרד"ק, שם ניסח את זה בניסוח נמרץ מאוד, כדי לבצע משהו אני צריך נתון התחלתי, קצה חוט, משהו בבית. עם המשהו הזה אני יכול לחולל נפלאות, אבל תני לי איזה משהו אחד. צריך נקודה אחת שהנקודה הזאת תוכל להביא את הישועה כולה. והיסוד הזה של הנקודה הפנימית, זאת אומרת איזה מין איזה גרעין אטומי כזה, איזה מין קופסה שחורה כזאת, שהקופסה השחורה הזאת מקפלת בתוכה את כל המציאות של המטוס, של האונייה, של אותו כלי שאני רוצה לדבר עליו. נקודה אחת וממנה אני יוצא. ואדוני מורי זקני ז"ל אמר, פח אחד חתום בחותמו של כהן גדול הוא הנקודה שנאמר עליה אנוכי מגן לך. אפשר גם לזקוף את העניין מזווית נוספת. מה יש להתכוון בברכה, ברוך אתה השם מגן אברהם? אז ברכה, כולנו אומרים אותה שלוש פעמים ביום. אז אתה יכול לפלפל כמובן למה דווקא מגן אברהם. בסדר, אז זה כבר מונח במילים אנוכי מגן לך. נו, אבל מה זה? על מה הקדוש ברוך הוא מגן? על אברהם? אברהם כבר 4,000 שנה לא חי. מה? הרי מברכים ברכה שיש לה משמעות. מה זה מגן אברהם? על מה הוא מגן? אז הוא הסביר במקומות שמצוינים כאן בהערות, מה שקוראים בשפה עממית הנקודה היהודית. זאת אומרת, יש לכל אחד נקודה, יש לו איזה מין עין כזאת של עץ, יש לו איזה דבר לא ניתן לפיצוח, שאם אתה מצליח להגיע אליה, אתה יכול בעזרתה לחולל גדולות. זוהי אותה נקודה יהודית שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, אנוכי מגן לך, שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם, שנקרא כהן, זה על סמך מה שכתוב בתהילים, אמרתי סדר, אתה כהן לעולם, אתה כהן לעולם, ונקרא אדם הגדול בענקים. זאת אומרת, אברהם הוא, יש לו כינויים נוספים, הוא גם כהן במובן של מי שאחראי לעבודת השם ברדיוס של העולם כולו, והוא גם האדם הגדול בענקים. דיינו, כולם מבינים למשל שאדם הראשון הוא דומיננטי לכל הבריאה שבא אחר כך. הרי זה עצם הגדרה של אדם הראשון. חז"ל תיארו בדיוק איך אדם הראשון מקפל בתוכו את העולמות כולם. ודאי טבעי, הרי זה ההגדרה, אדם הראשון. כאן כל התולדות שיצאו זה אדם הראשון. כשחז"ל השתמשו בביטוי שמופיע ביהושע, אדם הגדול כענקים, והשליחו את זה על אברהם, רוצה לומר, מה שהיה אדם הראשון לאנושות כולה, היה אברהם לישראל לדורותיו. למה היה צריך את זה בכלל? כי הייתה אכן תקווה לקדוש ברוך הוא שהמין האנושי כולו יהיה במדרגה רוחנית. וממילא אדם הראשון, אדם קדמה, אדם הראשון באמת עם מדרגות מיוחדות במינם. אבל כיוון שההזדמנות הזאת הוחמצה על ידי מה שקרה בגן עדן, על ידי הדורות שקמו אחר כך, אז ההחלטה הייתה אדם הראשון נפסדנו, מכאן ואילך יהיה אברהם אבינו לעם ישראל מה שהיה אמור להיות אדם הראשון לאנושות כולה. לכן אותו פסוק, אדם הגדול בענקים, הכוונה היא לאברהם אבינו. זאת אומרת, יש אצל אברהם אבינו נקודה שהיא אמורה להיות אחראית לכל מה שיבוא מתוכה. אנוכי מגן לך, וסיום הברכה אנוכי, ברוך אתה השם מגן אברהם, על מה הוא מגן? הוא מגן שתהיה נקודה אחת שהיא לא תלך לאיבוד בשום נסיבות. יש לה חסינות עולמית, טוטלית. וממנה, אם יהיו מורדות בעם ישראל, אם יהיו הריגות, אם יהיו שואה, ממנה יצמח דבר חדש. זה יישאר לעולם עם חיוניות. ויש לומר עוד, כי הוא, אברהם או אהרון או הפח החתום, הוא אהרון הכהן הגדול כדעית ברמב"ן בשם המדרש שלך לעולם קיימת. זוהי דוגמה של דרשה שהשפת אמת הסב מניסוח חז"ל. כשחז"ל דיברו במדרש שאמרו לאהרון, מה אתה כל כך מרגיש פגוע מזה שלא השתתפת, לא אתה ולא שבט לוי, בחנוכת הנשיאים, יש לך מדרגה מיוחדת במינה שלך לעולם קיימת. אז אתה יכול כמובן לומר ששלך לעולם קיימת, חנוכת הנשיאים או דברים כגון אלה, שלך לעולם קיימת, יש לך נקודה שהיא תהיה החממה שממנה בכל מיני תקופות שפל תצמח ישועה מחדש. כי מידת אהרון הוא גם כן חסד ואהבה. חסד היא פשטות. חסד מעצם הגדרתו, כשאדם מבקש להעניק ממנו לאחרים, זאת אומרת הוא מבקש מה שיש לו שיתגדל, שיתנפח, שיתרחב, וזה למעשה גם יסודה של אהבה. הוא כתיב, מים רבים לא יוכלו לכבות האהבה. ואהרון הכהן נטע אהבתו יתברך בלבות בני ישראל, להיות נשאר פח אחד חתום כנל. זאת אומרת שישנה בחינה של אהרון, והיא מתגלית בגוונים שונים. אז אם אתה מדבר בעולם ההיסטוריה הקונקרטי, היא התגלגלה בפח חתום. הפח החתום הזה שנשאר בתארתו, יש לו גם ביטויים אנושיים. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, אותה אהבה, אהרון אוהב שלום ורודף שלום, הוא המקור של האהבה הזה. אז המקור הזה, המים רבים הללו הם אפשר שהוא דרש, הם המתייבנים. זה השטף האדיר הזה של התרבות היוונית, וזה לא יכול לחבות. למה באמת זה לא יכול לחבות? כמה אותה אהבה שאנחנו דנים בה, מה עוצמתה? למה מים רבים לא יכולים? כי יש עוצמה כזאת באותו דבר נתון, שאפילו מים רבים לא יכולים. הוא חזק יותר מהמים רבים, למרות שמים בדרך כלל מכבים אש, שם מדברים על שלהב תהיה, שזה בעוצמה עצומה. דוגמה של התנגשות בין מים רבים לבין אש קטנה אבל דומיננטית, זה מה שקרה בפגישה עם יוון. ואהרון הכהן עתה אהבתו יתברך בלבות בני ישראל. עכשיו, כיוון שאהרון הוא מקור האהבה, אז הוא את האהבה הזאת הוציא מתוכו ושיתף בה את בני ישראל. ואז מה קרה? כל אחד נשאר פח אחד חתום. מה שיש בסוגריים ברובעו, זה בדרך כלל מה שהשפת אמת הוסיף בשולי הגיליון בשנים אחר כך. זאת אומרת, מסתבר שהיה אומר דברי תורה בשבתות ולילות חנוכה, הוא קרא קודם מה שהוא אמר בשנים קודמות, ולכן אין חזרה. אז עלה בדעתו רעיון נוסף, והוא הוסיף אותו בסוגריים מרוב. ויש לומר קבעום ועשאום. מה טיבה של הכפילות הזאת? הוא על שני אלה, להיות מתעורר בימים אלה בכל שנה ושנה, פתיחת הנקודה והתפשטותה לחטא ימים. בפשטות אנחנו מסבירים למה הנס היה שמונה ימים. אז משמע גם, משמע כך כתוב ברמב"ם, שתהליך ההכנה של שמן טהור חדש נמשך שמונה ימים. יש מי שאומר שהיה צריך לנסוע, אם תקוע הגלילית היא המקור של השמן הטהור, אז בדרכים המשובשות של אחרי הקרבות היה צריך להגיע 4 ימים וארבע ימים לחזור ולהביא שמן טהור וכו' וכו'. אבל מה שלא יהיה, עיקר הנס, יש מי שאומר שעיקר הנס היה במציאת הפח. זאת אומרת, הפח הזה הוא המקור. מה טיבו של פח זה שמתפשט והולך, ולא נדבר עכשיו לכמה, אם זה מספר טבע, לא מספר טבע, אבל עצם ההתפשטות הזאת. אז הוא אומר, קבעום ועשאום. למה יש שניים? כי אחרי באמת היה פה נס כפול. היה פה נס בעצם המציאות של הפח הזה, והעובדה שהפח הזה גרם להתפשטות. וזה מתחדש בכל חנוכה. חנוכה היה פעם. מה קרה? הפעם הזאת שהיה חנוכה קרה ממורה לפני 2,200 שנה בערך. נתפשטה אותה נקודה, ובהדלקת הנרות זוכים להרחיב ולהתפשט. יש פה תופעה מאלפת, אפילו ספרותית. כשאנחנו באים חשבון מה יש במחשבת היהדות, מה יש בהגות על ימי חנוכה, אפשר לראות שזה בקו עולה. זאת אומרת, אם אתה סוקר, ולא רק בגלל האינטרנט, ולא רק בגלל המחשבים והאמצעים המודרניים, אם אתה עושה חשבון כמה נכתב על חנוכה ב-50 שנה, ב-100 שנה האחרונות וכו', אתה רואה את ההתפשטות. אז אומר, יש פה התפשטות באופן בולט מאוד. מדוע? כי כל זה נובע מפח אחד, ואמרנו, הפח הזה שמתומצד בתוכו, ממוקד בתוכו, יסודות גדולים של חסד, ואהבה, זה הולך ומתפשט. ויש לזה איזה חוקים של התרבות. אז כל שנה נפתח אותה הנקודה, אותה נקודה של מגן אברהם. זאת אומרת, הנקודה הזאת שהיא כל כך מרוכזת, שכשאתה מוציא אותה היא הולכת ומתפשטת. ובהדלקת הנרות, מה שהיה בשנת המרד החשמונאי, שפח אחד הספיק לשמונה ימים, אומר, הפח הזה מספיק לעשרות דורות. גם כאן זה מתפשט והולך. ובהדלקת הנרות זוכים להרחיב ולהתפשט, זאת הנקודה. ולכן מצוות חנוכת נר איש וביתו והמהדרין וכו'. והוא מסתומר המס פה לשאלה מאוד מעניינת. מצוות דאורייתא, מצוות דרבנן, יש להם רשימת תקנות איך מקיימים אותם. בצורה זאת, בצורה אחרת. יש ביטוי של מצווה מן המובחר, יש כל מיני... אבל שלכתחילה, כשהברייתא במסכת שבת קובעת את צורת חגיגת המצווה הזאת, היא לכתחילה מציבה שלוש דרגות. איש וביתו, מהדרין, מהדרין מן המהדרין. איפה מצאנו דבר כזה? נדמה לי שאין עוד דוגמה כזאת. יש כמובן כל מיני ידועים שכל אחד מהדר לעצמו, או שבנסיבות מסוימות, אבל שלכתחילה יקבעו חז"ל צורת משולשת, תוכנית כבקשתך, אתה איש וביתו, אתה מהדרין, אתה מהדרין, למה יש פה אידום, למה יש פה התפשטות? אז אומר שכפי מצב האדם יוכל להרחיב הערה זו יותר ויותר. זוהי מצווה שלכתחילה יש בה התפשטות. אז השאלה קרה, אז אם אתה באמת מעמיק במצווה הזאת, ואתה נכנס לתוך הפח הקטן הזה, זה הברקה חזקה מאוד בהבנת הדבר הזה. זוהי מצווה שלכתחילה בנויה בצורה גמישה. על איזה גל אתה עולה? אתה נשאר רק בנקודת המוקד, או אתה תופס את המגן אברהם הזה, כמו שאתה תופס את מגן אברהם, שהוא יסודו באברהם בן תרח, והוא נשאר שם, ופתאום עשרות דורות הולכים בכוח זה, וזה איך זה מתפשט? כך גם במצוות החנוכה. לכתחילה, אם אתה בדרגה, אם אתה ביסודות של למצוץ, למשוך מתוך אותה קופסה סגורה, חתומה בחותם של קופסה, למשוך ממנה, אז אתה יכול ללכת ולמשוך. אם אתה מהדרין מהמהדרין, אז יש לך גם כן את הדברים האלה, את הכלים האלה להוציא מתוך הדבר הזה. מה שהיה נס בנרות והתענמי במדרש וחושך על פני תהום, זו יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל לעיין שם פרשת בראשית, איך המדרש דורש. וההסבר הפשוט הוא שנכון הוא שבבריאת העולם אז יש שם מושגים קמאיים של חושך, תהום וכו' וכו', אבל כמו שהדבר אמור בבחינה קוסמולוגית, כשיש תיאור של הבריאה, הוא אמור גם בהיסטוריה, וגם ההיסטוריה יש בה תופעות שדומות ליוון, שדומות לפרס וכו' וכו'. וקשה, זה בכל גלות נמי הרשעים מחשיכים. למה חז"ל זיהו את המושג הזה של חושך דווקא ביוון? ובבל שהרצה את המקדש לאור, אתה למעשה יכול לומר שכל גלות גוררת אחרי החושך. אבל משום שהיה, זה היה בזמן הבית, ומימי המקדש יצא אורד לכל העולם, ואותם הרשעים החשיכו שלא היה יכול להתגלות הערת בית המקדש. הדבר המאפיין את המלוכה היוונית, את היסוד היווני, נקרא לדוגמה אפילו בבל, דבר כבר על מצרים, אפילו בבל שרסה את המקדש, אין מקדש, אין מקדש, אבל יש מקדש שתפקידו להאיר את העולם. אנחנו מכירים את זה גם כמו שמספר בספר מלכים על צורת הבנייה של החלונות, כשהם שקופים אטומים, רוצה לומר בפנים מרוכזת האורה והיא אמורה לצאת החוצה. יש מקדש ומחשיכים אותו על ידי הטומאה, אז לכן באופן מיוחד נקראת יוון החושר, כי החשיכה. לכן כאשר זכינו לצאת מתחת ידם, שילם לנו הקדוש ברוך הוא שאור מבית המקדש, שיהיו עוד בפסיעה יתרה גם מבחוץ. כל ניצחון, אם הוא ניצחון ומשאיר את המצב שהוא סטטי, בסדר, אז המעשה שהביאו חזל במדרש עם השואל, הוא שקל ככה לפני הקרם, שקל אחרי הקרם, גמרנו, הוא לא יכול ליהנות. אם אנחנו ניצחנו את היוונים, במה אנחנו יותר חזקים עכשיו, אחרי הניצחון מה שהיינו קודם? אם הגענו לאותו מצב, עכשיו אנחנו עצמאים, והקודם היינו עצמאים, אז מה היה צריך את כל התרגיל הזה? מוכרח אתה לומר שאחרי הניצחון היווני אנחנו יותר חזקים. במה? עד אז יהודים הדליקו בבית המקדש, הדלקה כשרה בזר. נניח שלא היה הפולמוס היווני, אז היו ממשיכים להדליק במנורה לפני זה ואחרי זה. אחרי שאנחנו ניצחנו את היוונים, אז צריכים להיות מנורה פלוס. מה היא מנורה פלוס? המנורה היא בתוך כותלי בית המקדש. והזכר למקדש שעושים זה מבחוץ. ככה היה האור של המקדש צריך לצאת החוצה. ככה אנחנו בפועל מדליקים בחוץ. על הדרך שדיברנו, גם בשמו, רשות היחיד שהופכת לרשות הרבים. לא היה מציאות שיש רשות הרבים עם אור. מה שהאור הזה יסמל הוא אור של תורה או של ניצחון. ברשות הרבים חושך. גם, גם, גם מבחינה טכנית צריך להבין שעד לתקופה המודרנית הדרך כלל רשות הרבים הייתה חשוכה בלילות. על אבנר בנר, על אשת לפידות, יש כמה כאלה שהתנדבו להעיר מבואות שברשות הרבים. אבל רשות הרבים מוארת, זה המסקנה של נס חנוכה. ולמה? כי אחרי הניצחון הלבנים אתה לא יכול להישאר כמו שהיית קודם. זה צריך להיות דבר יותר מיוחד. אני חוזר, לכן כאשר זכינו לצאת מתחת ידם שלם לנו הקדוש ברוך הוא שאור מבית המקדש שאיר עוד בפסיעה יתרה גם מבחוץ, זאת אומרת הדלקה, זה כמובן בנוי על סמך היסוד הגדול של המנורה, היא למעשה חיקוי לעבודת המקדש, וזה גם אחד הדברים המייחדים אותה. אנחנו לא עושים חיקוי ללחם הפנים, אולי למי שמביא נניח י"ב חלות, אמרנו כבר איזה מנהג קבלי. אנחנו לא עושים שום חיקוי בעולם לקטורת, אין דבר כזה, אסור. התורה באיסור חמור אסרה לעשות חיקויים כאלה. הדבר הכי שאנחנו עושים לו חיקוי זה להדליק את האור במנורה. לכן הנרות הללו קודש הם, למה אסור להשתמש בהם? זה כמובן עומק הדבר, ששלך גדולה משלהם. למה באמת שלך גדולה משלהם? איזה וורט יש פה? ההבנה בדברי המדרש הזה, עם הבנת הרמב״ם מבעלותך, אם אהרון היה מקריב כאחד מן הנשיאים, אז היום טוב שלו היה באחד מהיהודית ימים, ואותו היה יום טוב של השבט, ונגמר הסיפור. כיוון שאהרון זכה נורת המנורה החשמונאית, כפי שהרמב"ן מסביר, מתברר ששמונה ימים בשנה כל עם ישראל הופכים להיות נתינים של שבט אהרון, כי אהרון הדליק את המנורה ואנחנו מכוחו מדליקים. המקדש, המשכן, הוא שטח מצומצם, ושם אהרון היה צריך לשמוח אם הוא היה מביא את הקורבן, את הקורבן הנשיא שלו. מתברר שכל בית יהודי במשך כל מאות הדורות הפך להיות מקדשון קטן כזה, שאהרון הכהן הוא הנשיא של כולם, שלך גדולה משלהם, שהם עושים רק בחטיבה מצומצמת, ואותה התפשטות אדירה שהוא רמז עליה מהדרין, שכוח הנרות, הנה היא מתפשטת באישיותו של אהרון. זוהי הדוגמה של לעשות עבודה מבחוץ. מכיוון שהיוונים הללו ביטלו את האור, אם אנחנו היינו מחזירים את האור למקומו, מה היינו צריכים את כל העסק הזה? עד בשמה? לא. האור שבא אחר כך הוא הרבה יותר עמוק. אז המקדש, עבודת ההדלקה, אין החינמי. דיברנו על שהיו הולכים לראות את האדמו"רים. מה ראו אצל גדולי האדמו"רים, מי שהיה להם עיניים לראות? הם ראו כהן גדול, כהן בעבודתו. בבואה דה בבואה, החזוני שהיה יהודי שחס על כל רגע שלו, בימי החנוכה היה מדליק את החנוכיה שלו וחצי שעה יושב ככה מול החנוכיה. מימי תמתי, החזניש, מה הוא הסתכל, שמה הוא הרגיש חצי שעה? מה הוא הצטצע? סתם לבזבז זמן? אלא לראותם בלבד. פשוט. מה שהכהן הרגיש אחרי שהוא אלה את הממלורה, מסתום, זה מה שהחזניש הרגיש. הוא על כל פנים התעלה באותה חצי שעה לראות מה צריכים להרגיש בנורות המקדש. אחרת, מה זה סתם? זה חגיגה לעיניים שלו לראות את החנוכיה דולקת. להתבונן בחנוכה, אז תכניס כבר שהוא זכר את כל הניסים, יותר מזה. הוא יהודי בעל מדרגה שמדליק נרות במנורה בחנוכיה שלו, הוא עושה עבודת מקדש, הדלקה כשרה בזר. הוא הופך להיות נתין בשבט שאהרון הוא הנשיא שלו, כי הבית שלו הוא גם החוץ הופך להיות מקדש. זה הניצחון הפלוס על מה שעשו היוונים. והוא, כמו שנאמר, גולל אור מפני חוש. אולי נראה בהערה, והקושי הוא, אם האור טוב, הוא מדוע צריך לגוללו ולהתמינו מפני החושר השלילי? שלא יהיה לחושך מגע באור, וגלילה זו מפני האור שלא ייפגם על ידי החושך. אז גולל אור מפני חושך, האור הזה יש לו סכנה, אם החושך ישתלט עליו, והוא לטובה, כדי שלא יתערב סיטרא אחרא באור. ואחרי שעוברת שעת הסכנה הזאת, ואחר כך כשמתגבר האור, גולל חושך מפני אור. עמדתי בו של המשחק הזה, גולל אור מפני חושך לטובת האור, שהאור הזה יישאר בתארתו ולא ייפגם. ולמה אחר כך גולל חושך מפני אור? מפני שהאור כבר עמד בניסיון, מפני שהאור כבר התמודד, אז הוא כבר אחרת. ואם הוא אחרת, אז עכשיו אפשר לסלק את החושך, אבל ברור שהחושך שמסולק מוסיף כוח באור. המוסיף כוח באור הזה, זה מה שהוא אמר, שהיציאה הזאת לרשות הרבים זה חלק מן הניצחון על המתייוונים, זה חלק מן הניצחון על החושך של יוון, שהאור הוא משופר יותר. מההתמודדות עם היוונים אנחנו יצאנו לא רק מנצחים אלא מנצחים פלוס. וכשהוא אומר שכל שנה מהדרין ומהדרין מן המהדרין, דן, כל שנה ישנה התפשטות של האור, כל יום יש אור יותר חדש, זה הרי פשוט, אנחנו כבית הלל מוסיף והולך, דיינו אתה מבקש להעצים את האור. יוצא מזה שכשאתה עושה סך הכל של של חנוכות שעברו עליך. זה גם כן אחד הדברים שאולי צריך, מי שמנסה להיות חזוני של קטן קטן, אני לא יודע מה הוא חשב. כן, זה בן, היהודי היום בן 20, כמה חנוכות שאתה עוד זוכר עבר עליך. חנוכה שהיית בגן והיית מהגננת לימדה אותך ואחר כך התחלת ואתה התחלת להבין וחנוכה שלמדת כבר את ההלכות וחנוכה שהבנת את הפנימיות וחנוכה בישיבה, אז כל חנוכה זה עוד על כל פעם צריך להיות יותר להעמיק. ובימי החנוכה עצמו יש פה כאלה שפוסקים כבובד שמי פוחת והולך, יש חתונה, יש זה בסדר, לא הולכים. אבל אנחנו הרי בית הלל ניקים, בבית הלל אנחנו אומרים מוסיף והולך, מוסיף והולך גם בגורלו של עם ישראל, גם בפרספקטיבה היסטורית וגם בפרספקטיבה אישית, שאתה מבקש כל אחד מימי החנוכה להעצים את האור מפני שאתה מגרש את החושך.